שלום לכולם, בוקר טוב ושבוע טוב לכל הנוכחים. אנחנו נמצאים היום ביום ראשון, יוד ד' ב', לא שמענו? באייר. ד' באייר, היום הגדול של הילולת פסח שני. זו ההילולה שאנחנו הולכים ללמוד עליה היום. כן, אני יודע שהרבה יתרבו ויקפצו ויגידו איך אתה מנהל. היום יום ההילולה של רבי מאיר בעל נס, אנחנו לא ניכנס לנקודה הזו ולעניין הזה, שהרי לא נס ולא חצי נס, אבל לא ניכנס לעניין הזה, כי רבי מאיר באמת זכותו גדולה עד מאוד, שאפילו עד היום אנחנו יודעים שיש בכוחות של רבי מאיר לפעול ישועות. אז השיעור הזה יעמוד בזכות עם ישראל, בזכות רבי מאיר בעל הנס, אבל לא בגלל שזה יום ההילולה שלו, כי זה בכלל לא בטוח, אלא בזכותו. אני רוצה אולי לדבר על משהו שהוא כן בטוח, על משהו שהוא פשוט מופיע בתורה, ואני מבקש מכולם לפתוח בספר במדבר, פרק ח', פסוק ט'. מישהו עדיין לא פתח, אני מחפש מישהו שיקריא לי את הפסוק, אבל למעשה בינתיים עד שאתם מדפדפים, יש פרק ח' פסוק ט', יש למעשה דפרשה בעלותך כמדומני, והנה לפני זה אנחנו צריכים להסתכל שבמהלך ספירת העומר יש מספר ימים שהם מאפיינים מיוחדות שמשנה אותם מכלל ימי ספירת העומר. יש לכם למשל דוגמאות לימים מיוחדים בספירת העומר שמשנים את המאפיינים של ימי ספירת העומר? כן, מה למשל?
יום
העצמאות. יום העצמאות. יש עוד יום?
כן, יום
בפרט ליד. יום ירושלים. יש עוד יום?
כן.
איזה יום? ל"ג בעומר. רגע, לא הבנתי, למה אומרים ל"ג בעומר והספרדים לא יגידו ל"ג לעומר? מעניין, נכון? למה אומרים ל"ג בעומר? כולם, אבל לא משנה, לא ניכנס לנושא הזה. עכשיו, שמעתי מחתני שיהיה בריא, איזה רעיון נפלא שמעת, למה גם הספרדים אומרים שזה ל"ג בעומר ולא ל"ג לעומר. בספירה הם יגידו לעומר, אבל באמת כולם אומרים ל"ג בעומר. אבל יש עוד יום, עוד יום, שבאמת מצד זה שהוא שום דבר לכאורה, אנחנו לא רואים בו יום שמאפיין מיוחדות כלשהי בחודש אייר. והוא פסח שני. מי רוצה בבקשה לקרוא לי את הפסוק? ובקול, בכבוד, כן, בוא נשמע. אדוני,
אני רוצה גמור לדבר בני ישראל, אמר יש איש כי ידמה לנפש ועוד בדרך
כלל, לכן נמצא לו, ובקול, פסח לאדוני. לא שומעים, אתה שומע את עצמך? כן, אבל אנחנו לא שומעים אותך, אפשר בבקשה להגביע. מההתחלה, בוודאי, לא שומעים.
ודבר אדוני מוצא לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה תמיד לנפש, או בדרך רחוקה לכם, מעול, ודורותיכם ויעשה פסח לאדוני. בחודש השני, ב-14 יום מן 40 יעשו אותו על מצות מעורים יאכלו. לא ישורו ממנו עד בוקר, בעצם לא יסגרו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. ואיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה חדל לעשות הפסח. ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, כי קורבן אדוני לא יקרב למועדו, אותו יישא האיש ההוא. וכי יגור איתכם גר, ועשה פסח לאדוני, וחוקת הפסח לכם משפטו, כן יעשה חוקה אחת, יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ.
טוב, יפה. כלומר, הפסוקים שמתארים את הציווי על פסח שני, נכון? ואיזה פסוק התחלת לקרוא?
ט',
נכון, ט'. תשאיר את ספר פתוח במקומו, כי אנחנו נצטרך להשתמש באותו פרק, אבל עוד מעט נראה אחד. אבל למעשה פסח שני ניתן לנו, לעם ישראל, בגלל בני אדם. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו היום, בסדר, בפסח ראשון, ליל הסדר, שוב לא זכינו להקריב קורבן פסח בהר הבית, כי עדיין לא נמנע המקדש. ועדיין אנחנו לא במדרגה הזו, מכל מיני סיבות שלא ניכנס עליהן עכשיו, או בכלל. אבל הרעיון הכללי, שיש לנו סוג של פיצוי, יש לנו את ליל הסדר, יש לנו לילה שלם שבו אנחנו עסוקים בסיפור יציאת מצרים, ושלא נדבר על הקדמות מילים וניקיונות ושאר הדברים שמתחילים מטו בשבט. כלומר, יש לנו הכנה מאוד ארוכה לכבוד פסח ראשון. אבל פסח שני, אם לא היינו מזכירים שהוא קיים בלוח, ייתכן שהיינו שוכחים. כי אין שום מאפיין. אין שום דבר מיוחד. וכי מישהו אתמול בערב למשל ישב בביתו ואמר, או, פסח שני היום. צריך להתארגן, כי מחר בבוקר צריך לנסוע לירושלים, או להיות בבית ביום חופש, צריך לאכול מצה ומרור וארבע כוסות. אני חושב שלא. כלומר, כן, אנחנו אומרים, כן, פסח שני, ואומרים הלאה. אבל צריכים לזכור שכל המהות של פסח שני זה בני אדם. הגורם לפסח שני הוא לא כמו שאר הציבורים שבתורה שהקדוש ברוך הוא מצווה כך או כך, אלא זה בא מלמטה. בא מדרישת האדם. ולכן בפרשה הזו אנחנו מוצאים את אחד מהנושאים שבהם משה רבנו נדרש לתת תשובה ונתעלמה ממנו הלכה. אנחנו מוצאים דבר דומה בחלוקת הנחלות, כאשר בנות צלופחד מגיעות אל משה וגם כן נתעלמה ממנו הלכה. והדבר מאוד מעניין, ומשה רבנו צריך לקבל תשובה מהקדוש ברוך הוא, מה עושים? ולכן הוא אומר, תסתכלו כולם בפרשה אצלנו, בפסוק ו', תדפדפו אחורנית, כאשר באים אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ואומרים למשה רבנו, למה ניגרע? מה אומר להם משה רבנו? פסוק ו', עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. זאת אומרת שהדבר הזה בא מלמטה. יש התעוררות של אנשים אשר לא הקריבו קורבן פסח כי הם טמאים לנפש והם רוצים להקריב, וכתוצאה מכך, מאותה דרישה תחתונה, מאותה דרישה שבאה מבני האדם, זכינו למצווה, מצוות פסח שני. והדבר הזה צריך לומר לנו, עצור, התבונן מה כוחו של אדם ומה תפקידו של האדם. תפקידו של האדם הוא לשאול, למה ניגרע? למה נהיה חסרים? למה נעשה מה שנקרא, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יזכנו שנהיה כל הזמן בבחינת אנוס, ואז נהיה פטורים מן המצוות, שהרי מי שתמה לנפש אדם פטור מקורבן פסח, אסור לו להקריב קורבן פסח. אז אנחנו נחגוג את זה שאנחנו הורדנו את עול המצווה מעלינו באישור, כי קדוש ברוך הוא אמר לא, איזה יופי, אז אנחנו פטורים, איזה כיף. לא. מנהגו של עולם שאנשים בצורה כזו או אחרת לפעמים, אני אדבר בעדינות, שמחים שיש להם אישור לא לקיים מצווה פלונית או אלמונית. זה אומר דורשני. פסח שני בא לומר לאדם, גם אם אתה אנוס, גם אם אתה לא יכול לקיים מצווה פלונית או אלמונית, הם לא יכולים להישאר בגדר מצוות שאין להם מה להיות חלק מחיינו, אלא אנחנו צריכים במקרים כאלה להיות מצטערים ולומר למה ניגרע. ואם כן, אנחנו היום ננסה להתחקות אחר שורשיו של פסח שני. יבוא אדם להגיד, כתוב בתורה, רבותיי, זה לא השורש, זו התוצאה. פסח שני בא בתגובה, כתוצאה מדרישה של בני אדם. לכאורה אפשר לומר, אני אומר את זה בגדר רק הפשטנות, כן, ללימוד שלנו עכשיו, שאם הם לא היו שואלים, לא היה פתח שני. לא היה. לכאורה. נכון? כי רק בעקבות השאלה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם, והציבו יאותו, תעשו פתח שני. אז לכאורה בפשט, אם הם לא היו שואלים, לא היה. מזל שלא כל המצוות הם צריכים לשאול, כן.
ואחרי מתן תורה הדבר הזה?
נו, תחשוב רגע.
כן.
נו, למה אתה שואל?
כי כתב שהתורה נכתבה
600 ומשהו
דורות לפני...
זה משהו אחר. לא 600, תו קופיים, אבל זה לא משנה. אבל זה לא משנה מה היא נכתבה. זה שהיא נכתבה, היא נכתבה ולא נמסרה. אז נכון שהכל כתוב בתורה, אמת. אבל ישנם דברים שאנחנו רואים שגם התורה בעצמה אומרת במקרים כאלה וכאלה, על ובאמת, זה כן, זה לא. אז נכון, בוא ותגיד, קודש ברוך הוא כתב בתורה, אם נתבע פסח שני, אז אם לא היו מבקשים אותו, אז לא בהכרח. לא בהכרח. אתה רוצה להגיד שבכל זאת היה מה? יכול להיות, לכן אמרתי, אפשר לבאר כאן גם כן. כן, יפה, אמירה יפה. לכן, אני רוצה יחד איתכם בשיעור שהתחלנו לפני מספר דקות, כי יש כאלה שהגיעו עכשיו, חושבים שאנחנו מדברים מלמד. אז לכן, אנחנו ננסה להתחקות אחר העניין הזה של פסח שני, ואני רוצה להגיד כבר מעכשיו דבר שיעורר סימני שאלה, אבל אנחנו נלך על הסימן שאלה, כי זה הכי טוב לשאול ולברר. רבותיי, בעוד 4 ימים יהיו אנשים שיעשו את דרכם למירון, אל רבי שמעון בר יוחאי, אבל אני רוצה היום לדבר על רבו, רבי עקיבא. ואני רוצה דרך פסח שני להבין שהשורש, שורש פסח שני זה רבי עקיבא. רבי עקיבא, פילי פלאות. נכון, המקור הבא לא לפני כן. אבל אחת הדעות, בוודאי, אחת הדעות, אבל הפחות מפורסמת, מופיעה בברייתא. יש ברייתא שדנה בעניין הזה של והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. ופלא, למה לא כתבו את שמותם? והיו אנשים. אנחנו מדברים על מקרה מאוד מאוד משמעותי בעם ישראל. שני בניו של אהרון נדב ואביהו מתו בהקריבם עז זרה לפני השם, אשר לא ציווה אותם. ויש אנשים שטיפלו בהם, והתורה אומרת בפורש שניהם. ויאמר משה אל כפן ואל מישאל בני דודים, נכון? כיסו את אחיהם מן הקודש. אז אם כן, למה התורה מעלימה ואומרת והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם? אומר לי עקיבא, רבותיי, המקור הוא למעשה במסכת סוכה. במסכת סוכה בדף חפי עמוד א', אין לכם את הגמרא לפניכם, לכן אני נאלץ לקרוא את דברי הגמרא. אומרת הגמרא דתניא, והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וכולי, אותם האנשים מי היו? מי הם? נושאי ארונו של יוסף היו. טוב, אבי יוסף הגלילי אומר, כן, אלה האנשים שנשאו את ארונו של יוסף. רבי עקיבא אומר, מישאל ואל צפן היו, שהיו עוסקים בן אדם ואביהו. רבי יצחק אומר, אם נושא ארונו של יוסף היו, אני לא מבין, ממתי נושאים את ארונו של יוסף? מאז שיצאו ממצרים. יכלו להתאר. היה זמן. הרבה זמן. מציווי על פסח ועד שעשו פסח, יכלו להתאר. אז אם כן, זה שואל רבי יצחק, אני לא מבין, לדעתו של רבי יוסף הגלילי. אבל אם מישאל ואל צפן היו, יכולים היו להתאר גם כן, כי יהיה זמן בין הציווי למעשה. אבל אלה העוסקים באמת מצווה היו. שימו לב, איזה יופי של תזמון, שחל שביעי שלהם, כלומר הם היו באמצע תהליך הטהרה, הם היו מוכנים, התכוננו לקיים את ליל הסדר, את קורבן הפסח כמו כולם. אבל מה יצא להם? שבדקו בלוח, התברר שהיום השביעי שבו הם מתארים, מתי יוצא? חליו בערב פסח. ועד הם אליי הם לא יכולים להתאר, כי לא הגיע הערב, הם יכולים לטבול, יכולים לעשות כל התהליך. וזה מה שאומר בפסוק שנאמר, וזה נתתי לכם לקרוא, שימו לב שוב פעם בפסוק ח' והלאה, או סליחה, בפסוק ה' ו', מה כתוב מפורש? ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. כלומר, ביום ההוא אומרת הגמרא הם יכולים לעשות. למחר יכולים לעשות, אבל למחרת כבר אין חיוב להקריב קורבן פסח. זאת אומרת שלמעשה המקור של הברייתא הזו נמצא בספרי על פרשת בעלותך. כלומר, אם אנחנו נלך עם מה שאומרת פה הגמרא והספרי, אנחנו נמצא דבר מעניין. זאת אומרת שפסח שני בא מכוח התביעה, בא מכוח העיסוק של מישאל ואל צפן בן אדם ואריהו, וההתעסקות שלהם, כמו שאומר רבי עקיבא, היא זאת שגרמה לכל מה שיש לפנינו לקבלת מצוות פסח שני. זאת אומרת שמהות פסח שני הוא לא מקרי בכלל. זה לא בגלל שהם היו עסוקים בתהליך הטהרה ועדיין היו טמאים לנפש, אלא יש פה משהו מעבר. רבותיי, אנחנו רבות מדברים ומשלבים את הרעיון שעוד מעט נאמר בכל מיני שיעורים, אבל השאיפה שלנו להתעלות בקודש, הרצון שלנו להתרומם מעל הגשמיות, השאיפה שלנו להידבק בבורא עולם, יש בה גם סיגים, קוצים, סכנות שנובעות מתהליך, מתהליך לא מובנה, מתהליך לא נכון, שלא סותר את השאיפה והרצון, אבל הוא לא מוכוון על ידי אמת, אלא על ידי סיבות אחרות שמעיבות, שמקלקלות את האמת, את השאיפה והרצון להידבק בקדוש ברוך הוא. בניגוד, אנחנו למעשה נמשיך בדעתו של רבי עקיבא, רבו של רשב"י, זכר צדיקים לברכה, שזכותם תגן עלינו, בעזרת השם, אמן. אבל העיסוק של מישאל ואל צפן, בן אדם ואביהו, זה לא רק עיסוק, איך אומרים, טוב, צריך לטפל בגופות? לא, 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 זה לא הצד הטכני. זה לא עניין של חבר'ה קדישה, שעוסקים בתהליך הטהרה וההכנה לקבורה. מישאל ואל צפן, להזכיר לכם, לא התנגדו למשימה. תסתכלו כולם, תפתחו את התנ"ך כמו שאמרנו שצריך תנ"ך, והתורה מציינת במפורש שיש פה ציווי, יש פה הוראה של משה רבנו. כתוב, תסתכלו כולם בבקשה בספר ויקרא פרק י' פסוק ד', תפתח, כן, אצלך זה הדף הבא. כתוב, ויקרא משה אל מישאל אל צפן בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר עליהם קרבו סירו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה. יש פה הנחיה מוכוונת על ידי משה רבנו, שדווקא מישאל ואל צפן הם אלה שיישאו את נדב ואביהו החוצה.
מה, בני דודים של אהרון או של...
בני דוד אהרון, כתוב, בני עוזיאל, דודה. וכלומר, הם היו בני דודים של אהרון. ואם כן, הרעיון הוא שמישאל ואל צפן לא נבחרו סתם כדי לטפל בנדב ואביהו, אלא המהות של מישאל ואל צפן היא הפוכה לחלוטין מנדב ואביהו. מישאל וצפן הם אלה שמוציאים את נגב האביהו מן הקודש, ולמה דווקא הם? כי הם העמידו בפני כולם את הדרך הנכונה איך ניגשים אל הקודש. הם האיפכא מסתברא של נדב האביהו, הם בדיוק האנטיתזה של נדב האביהו, הם בדיוק אלה שעושים את מה שנכון לעשות. ואנחנו לא מדברים על נדב האביהו בגדולתם, שהרי בקרובה יקדש, ודאי שהיו גדולים, אלא כאשר הם ניגשים אל הקודש, הם ניגשים כי מה? כי הם צובו, ולכן לא שייך בהתנהלות שלהם אש זרה, אלא דרך שבה אפשר לזכות לאש של קודש. אין פה שום דבר זר, במושג זר הוא לא צריך להיות משהו שהוא תמה או משהו שהוא בניגוד לתורה, אלא לא הצטוות ועשית מדעתך והמצאת דרך חדשה בעבודת השם אשר לא צוות. לא שיש בעיה בעבודת השם האישית הפרטית, אבל היא מחויבת להיות מוכוונת. זה לא איזה מין חוג, זה לא איזה מין מצב שבו כל אחד יעשה ככל העולה על רוחו וימציא המצאות בעבודת השם. כן, יש ביטויים שונים בעבודת השם, אבל להמציא דרכים חדשות מיניים? זו אש זרה. יבוא עכשיו מישהו יגיד, רגע, מה עם החסידות? נכון? תכף נטפל בזה. ונוכיח שהחסידות לא דרך חדשה בכלל לא, וגם לא עלית בקיום, גם לא, שורשיהם עמוקים עמוקים עמוקים. אבל כן, הפרשה הזאת של נדב והאביהו היא פרשה שעוסקת באנשים גדולים מאוד, גדולים אפילו ממי? רבותיי, ממי? ממשה ואהרון, יפה, שנאמר עליהם כמו שאמרנו מקודם, בקרובה יקדש ועל פני כל העם יקווה. ואם כן, למעשה לא מתייחסים עכשיו אל גדולתם, אלא אנחנו מתייחסים על הביטוי של נדב ואביהו ברגעים שהם החליטו, רצו, שאפו, נדלקו ברצון עליון להתקדש ולהתגבר אל השם. אני משוכנע כמעט לחלוטין שגם בין היושבים כאן יש אנשים שמדי פעם בפעם יש להם רצון גדול ושאיפה להידבק בקודש. ואם כן, מה ידעת? פסח שני. פסח שני הוא המכוון, פסח שני הוא הלימוד. פסח שני זה לא עוד יום בלוח השנה שאין בו כלום. פסח שני זה יום שבו אנחנו אמורים לא רק לנסוע להילולה של רבי מאיר, אנחנו דיברנו על זה שזה נושא בפני עצמו, אלא לנסוע פנימה אל עצמך ולראות מהם הדרכים שאתה הולך איתם אל הקודש, אם אתה הולך אל הקודש כמובן, כי בדברים אחרים לא צריך בדיקה, צריך ניתוח. וממילא בהתבוננות פשוטה אנחנו יכולים לקבוע במדעות, לפי מה שהתורה מספרת לנו, שאצל נדב האביהו הייתה שאיפה להתקרב ולהקטיר קטורת. מדוע? כדי לבטא את השמחה הגדולה שהייתה להם ויהי ביום השמיני, כניסתם לעבודת המשכן. כי לאחר שבעת ימי המילואים כל עבודת המשכן עוברת לארון ובנה. באיזו שמחה של קדושה, באיזו התלהבות. והם רוצים כבר להיכנס פנימה, והם רוצים לזכות לאותה הערה של קדושה, אותה הערה רוחנית, אותו הקרבה אל הקדוש ברוך הוא. אש קודש, בלבבי משכן אבנה, זה מה שהיה להם. ועל המזבח בוערת אש, אש, אש של דבקות בהשם. אבל האש הזו היא זו ששרפה אותה. ויבוא מנדו ויגיד אם ככה, מסוכן האש הזו, עזוב, נשאר קרים. כן, אני מכיר גם כאלה. אני אשאר קרים, פורים כאלה, מולם, תשמע חוץ שאני אשאר כפו קר. שמעתם הרבי יהודה הלוי? מי הוא שמע על הפעם? כן, יפה, איזה ספר מרכזי, אחד החשובים שהוא כתב, ספר הכוזרי. ושם כותב בספר הכוזרי הרבי יהודה הלוי, הוא כותב במאמר הראשון, בעוד עיינתת אני חושב, תלוי בהוצאות, אבל הוא כותב שאי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהתקרב אליו מכוח המעשים שלנו שאנחנו קובעים לעצמנו. אדם שקובע לעצמו דרכים בעבודת השם, זה לא מקרב אותו אל הקדוש ברוך הוא, אומר רבי יהודה הלוי, אלא מה שמקרב אותנו לקדוש ברוך הוא זה רק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות. משל למה הדבר דומה, וראינו גם דברים כאלה במציאות, שאנשים יוצאים לטייל בטבע, לא ליד הבית, הולכים לטבע המרוחק יותר, לוקחים מפה, מתחילים לנווט, מפה שבילים, מפה טיולים כזו או אחרת. אז יש כאלה שבאמת מסתכלים על הציר, מסתכלים על הסימון של השביל, והולכים עם הסימון. יש תמיד יהיו כאלה שהם רוצים להמציא דרך חדשה. בוא נאמר שברוב רוב המקרים הם עלולים למצוא את עצמם בסכנת נפשות ממש, או שהם ישקיעו זמן ומאמץ ויגיעו לדרך ללא מוצא ויצטרכו לחזור בחזרה. מה שהקדוש ברוך הוא לא מצווה, אומר רבי יהודה הלוי, אי אפשר להתקרב אליו בדרכים שאתה ממציא. זה לא עובד, זה לא הולך, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ובתוכם גם את האדם, והקדוש ברוך הוא יודע ומכיר כיצד אפשר להגיע אליו. אז הוא נותן לך מפה מסומנת, מפת שבילים אל הקדוש ברוך הוא, ואתה מנסה להמציא שבילים חדשים, אתה לא תגיע לשום מקום. במקרה הטוב תצא בזול, במקרים אחרים אתה תצא הפוך לגמרי. זה המהות של פתח שני, זה המהות של והיו אנשים אשר היו טמאים בנפש אדם. הם עושים מה שהם מצווים למרות שבתוכם יש אש בוערת. היכולת להתאפק, היכולת לעצור, היכולת זה לשמוע ממי שבאמת יודע וצריך להשמיע. אז פונים אל הגדולים ושואלים אותם האם זה נכון הדרך הזו או הדרך הזו. נדב ואביהו מנסים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל עיקר הבעיה היא אשר לא ציווה אותם. ואם כן, אנחנו מקבלים מצווה חדשה בזכות בני הדודים, שלא זזים למרות האש הבוערת בקרבה להיקרב אל הקדוש ברוך הוא ביום השמיני, אלא מחכים לציווי. כאשר האדם עושה מה שהוא מצווה, אזי הוא מגיע אל היעד, הוא מגיע אל המטרה, כי הוא הולך בטוח. יותר מזה, אומר רבי יהודה הלוי, כי המחשבות רצויות, נכון, השאיפה, הרצון להידבק בשם נכון, הם דברים רצויים הכרחיים, נדרשים, אבל המעשים לא בהכרח. וזה מה שאומר אותו מלאך למלך כוזר, כשהוא חולם את החלום. כוונותיך רצויות, מעשיך לא. הדרכים שלך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא הם לא נכונים. בידועה, המימרה שיש בידי העולם, שהדרך לגיהנום מלאה בכוונות טובות. היו לך המון כוונות טובות, הביצוע כושל בדרך הגיהנום. אז אם כן, כאשר אנחנו מדברים על המדרגות שנדב ואביהו במעמד השראת השכינה במשכן, זה רגע שבו האדם חושב שהוא הגיע אל המדרגה הנדרשת, הנצפית, הנשאפת אצלו, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וכולי וכולי. אז מה המיוחד במי שאין באמצע פעם? אני רוצה, אין לכם פה, טוב, מצטער, אני שוב פעם אקרא מה שכותב רבי שלמה מרדונסק. יש לו ביאור על המשניות, יש לו ביאור על התורה, על המועדים, והפיאור שלו נקרא תפארת שלמה. ואני רוצה לצטט מה שהוא כותב. מה שהוא כותב על המועדים, בסוף, בסוף, זה נקרא השמטה לפסח השני. הוא אומר כך, והנה כאשר הם, מי זה הם? מי זה הם?
ישראל.
מי זה הם?
יפה,
נשאל בצפן. והנה כאשר הם התעוררו בעצם הקדושה לעבודת השם מדברה. אני רוצה שנדייק מדברה, כי יש בו לימוד עצום. אומר רבי שלמה מרדונסק, הנה על ידי חן כמוהו גם משה רבנו עליו השלום התעורר ברוח השם אשר עליו מאוד להתקרב להשם, לשמוע דיבור מפי הקדוש ברוך הוא, כי מעלת הצדיק תתנסה על ידי מעלת הדור כידוע. דברים שמצליחים הסבר אבל הם פשוטים. כאשר משה רבנו עומד בדעתו של משה רבנו, לא עולה מחשבה על מה? על פסח שני, זה לא נושא. וכאשר בא התעוררות מצד מישאל וצפן, הם גורמים למנהיג הדור לדרוש קרבת אלוהים, לדרוש את דבר השם, להתחבר ולדעת ולהבין מה יצווה השם אתכם. עד כמה וכמה חשובה התפיסה, התובנה, שהדור הוא שמעורר את גדוליו לדבקות בשם. לא לחינם ובצער אמרו רבותינו, פני הדור כפני הכלב. ואני רוצה להרחיב את דבריו של רבי שלמה מרדונסק ולומר שהתלמידים מעוררים את הרב, וחד ושלום בהפך. ויש פה אמירה של פסח שני, לא בתיאוריה אלא למעשה, התנהלות של עם ישראל, הדרישה של עם ישראל ככל שהיא תהיה יותר בקדושה, יותר דרישה אל הקודש, גדולי ישראל יתעוררו אל הקודש יותר. אם תלמידיו של הרב יבואו וידרשו אל הקודש, הרב יתעלה בקודש יותר. ילדים, השבת ישבתי ככה, אחי בא לבקר, ישבנו, דיברנו, ואז הוא אמר, אתה יודע, אני כל הזמן טועה לעצמי. כשאנחנו שומעים את יללות האמבולנסים, כשהם לוקחים אדם והם צריכים להשמיע את הצופרים, אז בהתחלה הזו זה צופר שעולה ויורד, נכון? אבל אחר כך שהמצב נהיה יותר מלחיץ, אז הם משנים את הצליל, ואז הם נשמע בו, וואי 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 וואי, המצב חמור, וואי 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 וואי. הדור, הרבנים, צריכים את הדרישה מלמטה. ופסח שני מלמד אותנו שבזכות הדרישה למה ניגרה, הקדוש ברוך הוא מצווה על פסח שני. כי יכול להיות, כמו שאמרת אתה מקודם, היות והתורה נכתבה 2,000 שנה לפני בריאת העולם, ומלאכי השרת היו משתעשרים בה, והיו לומדים אותה ואומרים לקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו בא לארצינה לקבל תורה, מה לאילו נשאר בינינו ולמה אתה נותן את התורה לבני אדם? והקדוש ברוך הוא אומר לו, לאכול בכיסא, וענה להם תשובה, למה בכיסא? לא שאלת את עצמכם? תזיק בציצית? פוסטי מגרפל? תזיק בתפילין? הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. למה בכיסא? יגידו המקובלים, כן, זה עולם הבריאה, כי התורה היא מהצילות. בסדר, אנחנו לא בדיוק אבל. למה הכיסא? כי הכיסא הוא מקום משכן הנשמות של כל ישראל. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אחוז ונשמות כל ישראל, כי אתה אדם כללי. והכללי צריך את הפרטים. והתלמיד צריך את הרבנים צריכים את התלמידים שלהם, ומנהיגי הדור צריכים את הדור, שלא יהיו כלבים, רק הם צריכים לדרוש אל הקודש, לבוא אל הרבנים בשאלות בקדושה, לבקש דרכים בעבודה לקודש. ובמילא אומר משה רבנו, ילדו וישמע מה יצווה השם אתכם. זה פסח שני. כבר מתוך הדברים של רבי שלמה מרדונסק, אנחנו מבינים את הקשר של משה רבנו שהוא כלל ישראל, ומישאל וצפן שהם הפרטים בתוך עם ישראל. והפרטים מעוררים את הכללים. ומה שאמרנו אם כן, בתחילת השיעור, זו דעתו של רבי עקיבא, שזה היו מישאל וצפן ולא כדעתו של רבי יוסי הגלילי, שזה היו נושא אהרון יוסף. ובדרך כלל לא מזכירים כל כך את דעתו של רבי עקיבא. כלומר, כשיש התעוררות אצל האדם, אומר להם משה רבנו, עמדו. עמדו זה אומר כשאתה שואף לקדושה, זה דבר מצוין, עמוד, עצור, אל תרפה, תפוס חזק, אבל ואשמע מה יצווה השם אתכם, וציווי השם דבר השם בעולם, זה למעשה בדורנו, בדורות קודמים מאז החורבן, מצוי על כתפיהם של תלמידי הרחמים, של גדולי הדור, של הרבנים, של מורי ההוראה. עמדו ואשמע. כלומר, הדבר הגדול הנלמד זה שמישאל וצפן לא הורו הלכה בפני רבן, הם באו לשאול את רבן, ולא היו אומרים, היות והתורה נכתבה 2,000 שנה לפני בריאת העולם, והיות וכבר כתוב שם פסח שני, אז אנחנו נעשה פסח שני כמו שאנחנו חושבים שצריך לעשות פסח שני. לא, לא צווינו פסח שני. יכול להיות שכתוב, אבל לא נאמר לנו איש כי יהיה תמה לנפש אדם וכולי, מה שקראת אתה בעצמך. אין ציווי, אין ציווי, לא עושים. למרות שברעיון זה דבר נפלא, אבל אם לא תשובתי לא עושים, ככה לא מתקרבים לקדוש ברוך הוא. בכל מיני רעיונות אישיים צריך להיות מוכוון על ידי גדולי הדור, על ידי משה רבנו, על ידי הרבנים שבכל דור ודור. ואם כן, אם נתבונן על המהלך שאמרנו עד עכשיו, אפשר לומר שלמה ניגרע למעשה, זאת לא שאלה טכנית. יש פה פנייה מלב בוער למצווה של קורבן פסח, של הלל והודעה לקדוש ברוך הוא על היציאה ממצרים. וישנה מניעה, כי היו טמאים לנפש אדם. אז הבקשה הזו, למה ניגרע, זו סוג של תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. הם מבקשים בתור תפילה, בקשה, גילוי הרצון להידבק אל הקודש למרות מצב מסוים, סיטואציה שמפריעה, מניעה שמקלקלת. אז למי פונים? אל גדול הדור, פונים אל הרבנים, פונים אל אלה שאוחזים בקודש. וכאשר מישאל וצפן מתעוררים אל הקודש, והם עושים את זה בדרך הנכונה, הם מרוממים את משה רבנו, שהוא כלל ישראל, שהוא כנסת ישראל, שהוא כונס בתוכו את כל נשמות ישראל. ואז אם כן, אנחנו רואים דבר נפלא, מה יוצא מזה? מה יוצא מהתפילה הזו, הכאילו תפילה הזו, מההליכה בדרך הנכונה אל הקודש? נוצרת מצווה חדשה, ציווי, נוצרת תורה. כי מצוות פסח שני היא חלק מתהליך המצוות, מקופה של תורה. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מצווה על פסח שני, מה זה הופך להיות? מה זה הופך להיות? תורה למעשה. זה הופך להיות דבר השם בעולם. מן הנכתב בנסתר אל הציווי המעשי. עכשיו אנחנו מבינים? אולי קצת קבלה עכשיו. עכשיו אנחנו מבינים מדוע פסח שני נקבע מתי? באייר. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה על פסח שני, הוא אומר שבי"ד באייר, כן, עושים פסח שני. מה הבעיה? שיהיה בסיוון. מה כל כך קשה? שיהיה בתמוז, צריך להתכונן כמה חודשים, מנקות, לא? לא. אני אגיד לכם מדוע. אפשר, אני נותן ככה בדרך הדרש, הפי תורת הסוד. כל חודש בחודש יש בו הערה משם הוויה. אבל חודש ניסן הוא החודש היחידי ששם הוויה יוצא מפסוק שהוא על פי הסדר. למשל, יזבחו השמיים ותגל הארץ. השם תבואות יהיו כן בעולם. אבל שאר החודשים זה משתנה. מה זה משתנה? למשל, שהיה הראשונה בשם הוויה עוברת לאמצע, ואדם עולה למעלה, או הפוך, היוד יורדת מדרגה אחת, והאיר לה. השם שמאיר בחודש אייר, שימו לב טוב. יש פסוק שמופיע, תסתכלו אתכם בספר ירמיה, משדביג את הבדל בפרק ט', אומר הנביא ירמיה בפסוק הג', אומר, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, הסכן וידוע אותי. מגלה לנו רבנו הארי, וכך מובא בכתבי תלמידו מואבו, זכר צדיקים לברכה, זכותם תגן עם ישראל. אומר לנו, הוא מגלה לנו רבנו הארי, ששורש השם שמאיר בחודש אייר הוא הפסוק הזה, אבל שימו לב, התעלל יוד, המתעלל ה', והסכן, נכון? סליחה, מתעלל המתעלל, השכל, וידוע. יש לנו האות יוד של התעלל, האות ה של המתעלל, השכל עוד ה, ואב, יש לנו יוד כבב. זאת אומרת, בחודש הזה, האות יוד היא ראשונה, האות השנייה היא ה, האות השלישית היא ה, בב בסוף. שינוי בצדר. ולמעשה בפסוק הזה אנחנו רואים רמז למהלך שעשו את צפן ומשאל. שימו לב, התהלל המתהלל, התהלל זה לשון הלל. לשון המתהלל זה מי שאומר הלל, זה מי שמתפלל. כי עיקרו של ההלל הוא תפילה, הוא הודעה. ואז יש לנו את העניין של השכל, הבנה פנימית עמוקה, היא שנכון שאני משפח ואני בוער באש ואני רוצה להתקדש, זה נפלא, עמדו וישמע מה יצווה השם אתכם, זה בידוע אותי. העצירה ובקשת ההכוונה היא מגלה שהאדם הזה באמת יודע שהקדוש ברוך הוא המכוון, ורק דרך השבילים, המפה שלו, ניתן להגיע אליו ולהתקדש. כל השאר זה ליפול בצוקים וליצור מסלולים מסוכנים, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. אם כן, המצווה הזו שקיבלנו, מצווה חדשה, ישנה, מצווה שהייתה כתובה לא למעשה, והשתנתה הלכה למעשה, נובעת מהרצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתעלות. אבל העילוי הזה הוא כדי להעלות לא רק את עצמך, אלא להעלות את כולם, את כלל ישראל, את כל המציאות כולה. עכשיו תגידו, רגע, אז מה זה החסידות? זה דבר חדש בעל העולם. חסידים ראשונים, אומרת המשנה, הגמרא, בברכות פרק תפילת השחר, פרק רביעי, חסידים ראשונים היו מקדימים שעה לפני התפילה, מתפללים שעה ועוד שעה אחרי. והרבה נאמר בזה, וגם אני אמרתי לכם על זה כבר דברים שאמר לי רבי ומורי, זכר צדיק לברכה. אבל הרעיון שעלה בדעתי, לעניות דעתי מתוך הדברים שלמדנו היום, השעה הראשונה שהם עשו לפני התפילה הייתה לבחון, לבדוק את דרישת הקודש שיש להם, האם זה אשר ציווה השם או חלילה לא. ואחרי שהם בררו, התחילו להתפלל. וכשהם סיימו להתפלל, הם ישבו עוד שעה לבחון עד כמה תפילתם הייתה מה? תפילה לעני כי יעטוף לפני השם ישפוך שיחו, שזה לא יהיה עניין פרטי שלהם להתעלות, אלא מתוך הראייה הכוללת שלהם כחלק מעם ישראל. זה גם מה שקורה אצל רשב"י וחבריו. רשב"י וחבריו היו פטורים מן התפילה, כידוע אותה סוגיה בגמרא, מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע, ערבית רשות, ערבית חובה. רבותיי, אתם יודעים למה הם היו פטורים מתפילה? הם היו פטורים מתפילה כי הקישור שלהם אל דבר השם במדויק, את אשר ציווה השם, הפך להיות תורה, תורת הנסתר. הגילוי של תורת המסתר, המציאות של תורת המסתר, זה רשב"י וחבריו. לכן דבריהם לא צריכים תפילה. הם לא צריכים להתפלל כדי לעורר. הם המעוררים עצמם, כי דיבורי התורה שלהם מעוררים את כנסת ישראל בהסתכלות הכוללת. אם כן, פסח שני, היום הזה, שהוא יום כתוב בלוח בחלק מהלוחות, הוא יום של חשבון נפש עמוק. מהם הדרישות שלי בעבודת השם? האם מה שאני עושה זו דרך שבאמת אשר ציווה השם אתכם, או בדרך שאתה ממציא, שאתה ממציא לך כל מיני המצאות הלכתיות כאלה ואחרות, או מוצא לך כל מיני הסברים להקל מעליי? זו לא דרך שציווה השם. ותצא אש לפני השם ותאכל. ואז באמת לא פלא, אנשים שממציאים לעצמם דרכים בעבודת השם שלא ציווה השם, והולכים לא כדעת גדולי התור, לא כדרך ההלכה ומורי ההוראה, מתרחקים מהתורה והמצוות עוד ועוד ועוד, ותולים זאת, סליחה על הביטוי, בבוק סריקי, בתאוצי שם, לא אמיתיים. כל ההסברים של התלושים, המתלשים, הנובלים מדרך השם, היא אתם סוללים לכם דרכים שלא ברצון השם, ואתם ממציאים לכם כל מיני רעיונות בעבודת השם אשר לא ציווה. פסח שני נועד לתקן. פסח שני בא לעשות את ההפוך, את האיפכא מסתברא של נדב ואביהו, של המצאת דרכים, של לעשות מה שהשם לא ציווה, ולחזור אל מה שהשם ציווה. איש כי יהיה טמא לנפש אדם, כבטל במצב שבו רחקנו מן הקדושה, ויש בנו יותר טומאה מקדושה, ועשה חפר שני. יש איך לחזור אל הקדוש ברוך הוא. להשתמש במפת השבילים שלו, במפת הדורות, בתורה למשה מסיני, ואחריו כל מי שהורה ולמד ולימד את עם ישראל תורה, כשרשרת שלא ניתנת לניתוק, ולחזור ולתפוס בשרשרת. זה חבל ההצלה של כל מי שרוצה להיות קרוב אל השם באמת. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו ויעיר אותנו באמת להיות מדורשי שמו ומאוהבי שמו ועושי דברו באמת. חג פסח שני שמח.
תודה רבה.